עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103 FM.
שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. השוטר הטוב הולך היום לתקשורת הישראלית, בינתיים למצולמת. סחתן, למדתם מאמריקה והפנמתם מהר. בבחירות האחרונות לנשיאות בארצות הברית נפל דבר. הנשיא טראמפ, שכהרגלו לא החמיץ הזדמנות להזין את הצופים והמאזינים, גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות, בשקרים בוטים, פגש במציאות חדשה. תוך כדי שידור דברי הנשיא, או מיד לאחריהם, העלו הפלטפורמות השונות כתוביות, ונאמרו דברים שהבהירו לצופים את האמת, והגחיכו את הנשיא. להודות על האמת, מצא חן בעיניי, והתקניתי. והנה, לא יצאו ימים מרובים, ומשרבו פרעות בישראל, כשהדיסאינפורמציה, השקר והכזב שולטים בכיפה גם במקומותינו, נמלאו אמש רשתות הטלוויזיה, הזוזו גבורה, ועשו לראש הממשלה במהלך שידורו החי כמעשה האמריקאים לנשיאם. נתניהו, איך נאמר בעדינות, לא ממש נצמד לאמת בנאום האני ואני ואני ועוד פעם אני שלו מאמש, פגש איפה גם הוא במציאות חדשה, אכזרית משהו. בחדשות רשת הוא עלתה תוך כדי הנאום כתובית המאמתת את נתניהו עם טענות השווא שלו. בחדשות קשת סיכמו המגישה והפרשן באולפן מיד עם סיום הנאום, בנתונים נכוחים, סותרים את דברי נתניהו. יפה, אם תתמידו בכך, ולא רק אצל נתניהו, גם אצל מנהיגים אחרים, אולי נזכה פעם לשמוע מידע אמיתי ומדויק גם ממנהיגים.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עוד לא גבעו הדי הודעתו של יושב ראש הכנסת על תוצאות ההצבעה בטרומית לפיזור הכנסת, וכבר התפרסם סקר בחירות ראשון. ושוב חזרנו לאיוולת הזאת של איך תצביע אם בבחירות תתמודד גם מפלגה בראשות נועה קירל, לינוי אשרם ויובל נועה חררי. אתמול שאלו דווקא על אייזנקוט, ציפי לבני וחולדאי. למה לא? אין מכס על מילים ואין עונש על שטויות. ומיד ראו שמפלגה כזו זוכה ב-15 מנדטים. אגב, שניים מהם היא לוקחת מהמשותפת. אז תגידו בעצמכם, לא מדובר בנתוני זבל? הרי לא ייתכן באמת שיש רבבות אזרחים שיצביעו למשותפת ועכשיו יצביעו לאייזנקוט. אבל למה לא לשאול? ואחר כך מייללים שהסקרים והסוקרים לא חזו. שוב, יום כיפור של הסוקרים. תראו מה עשו הסקרים האלה לגנץ. מישהו העלה אפשרות שהוא המשיח. עשו סקר והסתבר שכן. אז גם גנץ התחיל להאמין, ותראו איך הוא גומר. למה אתם עושים את זה גם לאייזנקוט? בחור טוב ככל הידוע לי, אבל מה הופך אותו למועמד לרשות ממשלה? שלום לך רוני.
שלום וברכה גם לך. כן, תשמע, רעיון, נועה קירל, מה אמרת שני, אדם עומר?
או עומר אפשר אדם? אפשר גם, עוד שכחתי אותו. אותו שכחתי ואני מתנצל.
ולינוי אשרם?
כן, ויובל נועה חררי, אתה צריך גם אקדמיה.
אני לגמרי בעד. פרופסור.
לפחות 12 מנדטים. אלופה
אירופאית, ומה השלישית? חיילת. זה הרכב מנצח.
אז היא לא
תוכלית. רמטכלית, מדען. ואלופה, ואלופת אירופה, 18 מנדטים.
אבל ביחס למה שאמרת, יש לי השגות חמורות.
כן.
כי התקשורת האמריקאית לא שמה את אותם כתוביות על ביידן, ששיקר ביחס לבן שלו והעסקים שלו. ואצלנו, אתה היית פוליטיקאי, גם אני הסתובבתי שם.
כל החיים שלך מפוזיציה.
אבל כל נאום בכנסת, אני יכול לשים עליו כתופיות. מה הוא אמר ומה העובדות.
אז זה בדיוק מה שביקשתי, אבל אתה עדיין לא מעכל את זה שטראמפ... טראמפ כבר עיכל את זה שהוא הפסיד, ואתה עוד עם השקרים של ביידן.
הפסיד, בטח שהפסיד, ושניהם שיקרו, כנראה נתניהו, כנראה טראמפ הרבה יותר.
טוב, תשמע.
אבל בסדר, מי שמכם לשפוט?
תראה, שאחד נוסע על כביש 6, עם טופולינו, פיאט 600 קטנה ומקרטעת, והשני נוסע עם למבורגיני, מזרטי או מרצדס. על מי תפעיל את הרדאר? הוא נסע עם השקרים שלו בלמבורגיני, הפעילו עליו את הרדאר, מה אתה רוצה שישבו ויחכו לביידן הזה שבקושי מוציא מילה מהפה?
אבל יום קודם, גנץ דיבר, ואף אחד לא העלה על דעתו.
זה נכון.
לשים לו כתוביות.
זה נכון.
טוב,
זה
לא
נכון.
חשוב. בוא נתחיל לעבוד, כי יש לנו המון עבודה היום.
כן.
העורך והמפיק שלנו, אסף נבוא, אחראית על השידור מעיין לויטין. אתמול עשינו סקר ושאלנו את המחנה שהתייצב מול ביבי בבחירות צריכים להוביל. אחד, לפיד ויעלון, 34%. אייזנקוט חולדאי, 16.5%. גנץ ואשכנזי, 8%. וכולם ביחד, 41%. 4,870 אזרחיות ואזרחים. נטלו חלק בדבר.
אני יכול להעיר לך הערה?
כן.
תראה איזה קורלציה בין הסקר לסקר ברות של סקר.
נכון, 16%.
16, לא מנדטים, אחוז, שזה קצת יותר ממנדטים.
כי הפיד של בן כספית הוא טיפה נוטס.
גנץ ואשכנזי זה 8% בדיוק, זה 10 מנדטים, נכון?
בערך, כן.
בערך. עכשיו, תראה, אתמול סקרו על אייזנקוט, חולדאי וציפי לבני. זה נקרא מה? מרכז שמאלה או מרכז שמאלה קשה?
זה נקרא חלום באספמיה.
היום אני קורא בוויינט, עכשיו מבזק, שאייזנקוט בכלל באיזה דיבור עם בוגי יעלון, אז אולי עוד נחזור היום בערב, ועכשיו יהיה סקר אייזנקוט עם יעלון נגד אייזנקוט עם ציפי לבני, מי מקבל יותר מנדטים?
שכוח גדול. ועכשיו אנחנו נפנה ונשוחח עם חברת הכנסת אילת שקד מימינה, שרת המשפטים לשעבר. ערב טוב לך.
שלום.
כמעט אמרנו.
הנה היא שומעת.
לא, היא לא שומעת.
נפלה. היא אומרת שהיא נפלה, או בקונטרול אמרו לי שהיא נפלה. יכול להיות. תראה, אילת היא רבת כישורים. היא גם יכולה ליפול.
ערב טוב, אילת שקד.
שלום,
אחרי הצהריים
טובים.
נפלת לנו.
וחזר. שבע ייפול צדיק וקם.
לא, זה מצוין.
77.
את נופלת בחזרה הכללית, את תצליחי בהצגת הבכורה.
עכשיו...
אני בסך הכל באפולה, באיזה בניין
משרדים,
אז
התנתק
לרגע.
סך הכל אפולה? את יודעת כמה מצביעים יש באפולה? מה את אומרת סך הכל אפולה?
לא, הפוך, יש לי עכשיו הביאו לי פה על הסיפים האופטיים, על האינטרנט המהיר, הכל כאן אחלה.
טוב.
תגידי, לא נעת בחוסר נוחות מסוימת כשאתמול יחד עם חלק מחברי המשותפת הקיצוניים שבהם החלטתם להפסיק את כהונת הכנסת הנוכחית?
לא,
לא, בכלל לא, כאופוזיציה עשיתי את המעשה הנכון, דרך אגב המקרה הזה כמובן גם האופוזיציה וגם הקואליציה עשו את זה ביחד. אין מה לעשות, ברגע שהממשלה הזו לא מתפקדת בשום צורה, אפילו תקציב לא מעבירה. אנחנו, תראו, טוב, אני מדבר פה עם שר אוצר לשעבר, שמבין את האבסורד שאנחנו חיים על תקציב בעצם מלפני 3 שנים.
זה אבסורד? זה קטסטרופה וזה לא חוקי. אבסורד זה המילה הכי עדינה לתיאור המצב הזה.
נכון, אז ממשלה שמתעללת באזרחים ולוקחת את התקציב בין ערובה וכל הזיקוקים הפוליטיים שלה, צריכה לחלוף מן העולם. זו ממשלה חולה, אין לה תרופה. ולכן הצבעתי בלב שלם על
פיזור
הכנסת.
ועכשיו בהנחה שאנחנו הולכים לבחירות על פי ההחלטה הטרומית אתמול, או באופן אוטומטי ב-23 לחודש אם לא יהיה תקציב, האם ימינה ממשיכה לנסות להיות מפלגת מרכז, לפזול גם למרץ, ושמענו את מתן כהנה אומר כך, ואת אומרת אחרת.
בקיתור הולכת עם כל רגל מצד אחר של הגדר.
או שאתם תזדהו באופן גלוי כן. עם המחנה הלאומי?
ימינה זאת מפלגת ימין, אנחנו לא מנסים להתחפש למה שאנחנו לא. אנחנו רק אומרים את הדבר הברור מאליו, אנחנו נמצאים כרגע במשבר כלכלי והחברתי מהחמור שידענו. קודם כל זו האמת. והדבר הכי דחוף זה לטפל בקורונה ובכלכלה. אנחנו עם גירעון של מעל מיליארד שקל, 20% הבטלה, זה נתונים מזעזעים. וימינה היום האלטרנטיבה שלטונית, זו המפלגה השנייה בגודלה. בסקרים, נפתלי בנט, בעיניי, בנוי מהחומר של ראש ממשלה, ואם אתם רוצים לדבר איתי על...
חבר הכנסת שקד, את צודקת 100%, אני מסכים עם כל מילה שאמרת עד כאן, אבל הריזון דטר שלכם, מה הסיבה למסיבה, בוא נגיד, אי כלכלה ובריאות, למה שלא תלכו עם מרץ? מה, הם חושבים, רגע, הם חושבים אחרת על זה שהכלכלה במשבר נוראי וצריך לקחת את הדה בידיים, להוציא אותה מהידיים של ישראל כץ ונתניהו? הם חושבים אחרת מכם שבנט ראוי להניג את הקורונה יותר מאשר נתניהו ואדלשטיין? למה לא תלכו איתם?
אני רוצה להגיד לך משהו על קואליציות עתידיות. לאורך שנים, פוליטיקאים רבים, פשוט שיקרו לציבור, אמרו מה שנוח להם לפני הקמפיין בחירות, ואחרי הבחירות הם אמרו יש תוצאות כאלה ואחרות ואנחנו עושים אחרת. נתניהו נשבע אמונים לגוש הימין ברגע הראשון שהוא יכל ופירק אותו. בני גנץ קיבל 35 מנדטים כדי לא לשבת עם נתניהו וישב עם נתניהו. אמיר פרץ גילח את הצפם כדי לא לשבת עם נתניהו וישב עם נתניהו. אני את כל שיח הקואליציות העתידיות עוד לפני שיש בחירות בכלל לא אוהבת
להם. אז למה שבנט לא יגיד בפה מלא, אני לא נותן לנתניהו להיכנס עוד פעם ללשכת ראש הממשלה? שיגור בבלפור 100 שנה, ללשכת ראש הממשלה, אני לא אתן להכניס אותו. הוא צריך להגיד את זה.
אני שואלת אותך, בני גנץ אמר את זה, ומה הוא
עשה? מה את מביאה לי?
אבל אנחנו, תראה, נותנו שני גושים, במפעם היה גוש ימין, גוש שמאל. היה לי שני גושים. שני גושים מאוד מוזרים. גוש רק ביבי, גוש רק לא ביבי. אנחנו לא שייכים לגושים האלה. אנחנו מסרבים לשתף איתם פעולה.
את לא עונה לי, איילת, את לא עונה לי, את לא עונה לי. להגיד לי שבני גנץ אמר ככה ועשה ככה, זה לא מתאים לאנשים רציניים. את ונפתלי, את ונפתלי מוחזקים אצלי. אנשים רציניים. ואם נפתלי מכוון לכס ראש הממשלה, הוא לא יכול להשאיר את השאלה הזאת באוויר.
אני חוזרת ואומרת שוב, אנחנו מסרבים להיכנס לשבלונה שנוצרה בנת ישראל לשני הגושים, גוש ביבי, גוש רק לא ביבי. אנחנו מפלגה עצמאית, אנחנו אלטרנטיבה שלטונית. מי שרוצה שיהיו כאן פוליטיקאים שיעבדו בצורה רצינית ואחראית ולא יתעללו בתקציב המדינה וקחו אותו בין ערובה, מי שרוצה שינהלו את משבר הקורונה בצורה מקצועית ולא פוליטית,
בדיוק,
יכול למצוא בנו בית.
לא, לא, הוא צריך לשמוע מכם שזה לא ביבי, יותר לא ביבי, לא בכלכלה ולא בקורונה. כי הוא נכשל. הוא פשוט נכשל. אלא אם היא חושבת אחרת.
אם לא היינו יושבים בקואליציה עם כל מי שנכשל, לא הייתה לנו לעולם קואליציה.
אז אתה יודע מה, אבל אתה מדבר עם אדם שמתיימר, בצדק אולי, להיות ערכי כמו נפתלי, ועם גברת שדבריה פיה וליבה שווים, כפי שיוכיחה במשרד המשפטים, גם אם לא אהבתי חלק מהדברים, ואתה מצפה מהם לפחות שיגידו אמת לעם.
אז הנה, רוני, אנחנו אומרים אמת לעם. האמת היא פשוטה. נתניהו וגנץ נכשלו כישלון חרוץ בניהול משבר הקורונה, ולאזרחי ישראל מגיעה הנהגה חדשה, ואנחנו רוצים לבקש את האמון הציבור ולהניג את המדינה הזו. הנה, אני אומרת חד משמעית. ולמה אני צריכה לדבר על פוליטיקאי כזה או אחר? בואו, תנו לנו את הכל, אנחנו נדע להרכיב קואליציה.
בחירות הם על ההנהגה, הילד, איך את אומרת פוליטיקאי כזה אחר? לא שאלתי אותך על הבאס, ולא שאלתי אותך על אריה דרי, ולא שאלתי אותך על ליצמן, הם לא מעניינים אותי. כאשר אתה מחזיק 23 מנדטים בסקר, ומול 27 של ראש הממשלה האולטימטיבי, מאות שנים, הנקודה היא שאתה צריך להגיד את מי אתה רוצה בלשכת ראש הממשלה. אחרת, אחרת, אחרת,
נפתלי בנט.
אבל
אם... ברעיון הזה, שנייה, רוני, אמרתי ברעיון הזה המון פעמים. נפתלי בנט קורס מהחומר של ראשי ממשלה. הוא אדם ערכי, רציני, מנהיג, יודע לעמוד בלחצים, ידע לנהל את משבר הקורונה הזה בצורה הרבה יותר טובה.
הנקודה הזאת הובהרה היטב. הנקודה הזאת הובהרה היטב.
כן.
אבל יש לי...
יש לי עוד שאלה אחת, בעצם אותו דבר, אבל מכיוון אחר. יש שאלה של מה אנחנו נספיק לעשות בחודשיים או פחות מחודשיים האלה בשביל ארץ ישראל, עד שטראמפ הולך. ונדמה לי שהסיכוי היחיד שנתניהו יעשה משהו זה אם מישהו מהבייס הימני שלו ילחץ עליו מימין. אבל בנט אומר שוב ושוב, לא קורונה לא מעניין, לא פרנסה לא מעניין. אם אתם לא תלחצו עליו, מי ילחץ?
אריה, אנחנו לוחצים, ואם אתה תסתכל בדף הפייסבוק שלי, ובטוויטר שלי, ובפעילות שלי בשבועיים האחרונים, אתה תראה שהחלטנו להתלכד, מה שנקרא, כל הכוחות שהם תומכי התיישבות בכנסת, ולדרוש מהממשלה להסדיר את כל ההתיישבות הצעירה. זה 60 יישובים צעירים, שבסך הכל מחכים להחלטת ממשלה שנתניהו יעביר בממשלה.
אני מאחל לכם דרישה נעימה. דרישה נעימה.
אני בטוחה שטראמפ לא יעצור אותו.
טוב,
גם אני בטוח.
זה יישובים צעירים שמגיע להם מים וחשמל, ולהפוך ליישובים מסודרים. ואנחנו החלטנו להפעיל עליו לחץ בעניין הזה. אני מקווה שתגיע החלטת ממשלה כזו.
תודה רבה, חברת הכנסת שקד. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה, להתראות.
וממש באותו עניין, או לפחות קשור מאוד לעניין הזה, ערב טוב.
אולי אפילו שמע את זנב הרעיון.
את זנב הרעיון, ערב טוב לשר לענייני התיישבות מהליכוד, השר צחי הנגבי, ערב טוב.
שלום צחי.
ערב טוב, אריה ורוני, שלומכם.
שמעת, הם דוחקים בראש הממשלה לנצל את החודשיים או את השלושה שנותרו עד הבחירות, ולהסדיר סוף סוף את נושא ההתיישבות הצעירה, שהיא בלי מים ובלי חשמל, והימים הם ימים קרים, אין להם מים, בטח לא מים חמים. הם המחמר מימין של ראש הממשלה. מה אתה אומר על זה?
אני שם רגע את הפוליטיקה בצד, מפלגות יש להן אינטרסים, וזה בסדר לכולם גם לנו, אבל אני חושב שאני מזדהה מאוד עם ה... עובדות כפי שתוארו בזנב של הזנב של הרעיון.
כן.
אני עכשיו הפסקתי באמת סיור לכמה דקות שאני מקיים בהתיישבות הצעירה, ואני נמצא פה ביישוב קרמל, שהוא דווקא מאיים מההתיישבות הוותיקה, אבל בדרך לכאן עברתי בכמה וכמה יישובים כאלה שמשווים לאינטרנט ולביוב ולחשמל ולמים ולמרכיבי ביטחון, הרבה מאוד דברים שלא מתאפשרים להם, כיוון שהם תקועים באותה דרמה גדולה של הסדרת ההתיישבות.
אז צריך לזה הזמן, צריך.
כשבאים נציגי המנהל האזרחי לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הם אומרים, הממשלה מעולם לא נתנה לנו, לא נקבה בשמות של היישובים שהיא דורשת מאיתנו להסדיר, כי הם על אדמות מדינה ואין שום בעיה איתם. למה לא לתת להם את הרשימה?
אז זה נכון, הדיון הזה בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת גדעון סער היה מאוד חשוב, כי אז באמת שמענו לראשונה ממערכת הביטחון, נדמה לי שמי שאמר את האמירה הזאת סגן היועץ המשפטי במשרד הביטחון, וכל מה שהוא זקוק לו כך הוא אמר, זה באמת החלטת הממשלה.
אבל צחי, זה נאמר...
אני רק אסיים את
הדבר. זה נאמר לפני 15 שנה או 13 שנה, שאתה היית יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ואלקין עמד בראש הוועדה.
לא מכיר, אני יודע מה אמר לפני 3 שבועות אותו סגן, נדמה שמו עורך דין פרוכטר. כל מכן מיד לאחר ששמענו את דבריו, עשינו שיחה ביני לבין מיכאל ביטון, שהוא השר הממונה על הנושאים האזרחיים במשרד הביטחון.
וגם הוא בעד, גם הוא בעד.
גם הוא אפילו מאוד בעד. דעותיו הפוליטיות הן במקומן במקום אחר, אבל הוא אומר מה שאתה ואני יכולים להבין, ש25,000 אנשים שגרים מכוח החלטות ממשלה, שהממשלה מימנה ותקצבה את החיים שלהם, וגיבתה אותם, והודיעה לבגץ כבר 10 שנים רצופות שהיא רוצה להסדיר אותם, אז הגיע הזמן שמיכאל ביטון ואני ננסה להסדיר אותם, וזה מה שנעשה
בשבועיים. ברשותך, בוא נדבר על מה שקרה אתמול, ולא על מה שקרה לפני 10 שנים, למרות שזה חשוב גם בעיניי.
בעיקר מדברים על מה שיקרה בעוד שבועיים, כדי להסדיר את ההתיישבות.
אז בוא, זה בסדר. עכשיו תגיד לי. זהו, סופי, 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 להוציא את התעודת זהות שאני אף פעם לא יודע איפה היא, כי הולכים לבחירות עוד 3 חודשים או 3 חודשים ושבועיים? או שיש עוד מצב, אתה הרי אופטימיסט מטבעך, כפי שאני מכיר אותך, שהאסון הזה לעם ישראל ללכת במצב הזה לבחירות, ייעצר באיזשהו מקום.
אני לא יודע עוד אם זה אסון, אבל זה ודאי טמטום. כי אתה יודע, מה זה ידע אסונות יותר כבדים.
בסדר,
אבל זה באמת דבר מיותר. ובגלל שיש כאלה אפורים שראש הממשלה בעוד שנה לא יממש את המחויבות שלו לרוטציה בנובמבר 21, ללכת היום לבחירות, דבר מגוחך.
די, צחי, ואתה סבור שהוא כן יקיים את זה.
אני לא יודע אם הוא יקיים, אבל למה ללכת לבחירות שנה קודם? אם הוא לא יקיים, צריכו לבחירות. כרגע אומר ראש הממשלה שכל מה שהוא מבקש מכחול לבן, זה להפסיק לתפקד באופן מטריס, לחזור להסכם הקואליציוני שחייב אותם לכונן ועדה, שתנסה לגבש מתווה למינויי בכירים, הם חתמו על זה, הם צריכים לבצע את זה. זה ייגמר.
רוב הפרשנים אומרים שבחירות במרץ לא כל כך נוחות לנתניהו ולליכוד, הם מעדיפים ביוני. מה אפשר לעשות מבחינתכם כדי לדחות את רוע הגזרה
הזאת? זה ממש לא תלוי בנו, כי ב-23 בדצמבר, אם כחול לבן ממשיכים להצביע נגד עמדת הקואליציה, אז התקציב לא עובר. אנחנו בכל מקרה נביא כמובן את תקציב 2020 להצבעה. אם הוא לא יעבור, המשמעות היא בחירות, ולא תלוי במה היינו רוצים. ודאי שלא היינו רוצים בחירות עכשיו, וגם לא עוד שנה או שנתיים או שלוש.
אז בוא נשחק רגע במשחק הבליים גיים. סוחבים את זה עד הדקה האחרונה. זה ברור לחלוטין שהתקציב הוא פתח היציאה האחרון שמתניהו מחזיק את קלף בידו לברוח מהרוטציה, שלחלק אומרים למעולם לא התכוון, ואתה אומר, צריכים לראות אם יקרה, יקרה, אם לא יקרה, בסדר, בסדר. אתה מאמין לו. אתה חושב שמישהו מהציבור קונה את זה היום? חוץ מ-30 המנדטים של הליכוד, שלא משנה מה שיעשה ביבי, הליכוד לא ירד מ-30, 28, 27.
מה שאתה אומר בפועל, אם אני אנתח את מה שאתה אומר, זה ש-65 מנדטים מתוך 120 מוכנים להונות את בני גנץ ושהוא לא יהיה ראש ממשלה. אני לא חושב ככה על הציבור. אני חושב שהציבור רוצה לראות כרגע ממשלה יציבה, והוא נותן למפלגות הימין והקואליציה בתוכה.
למה 65? את ה-20... את העלייה של ימינה משישה או משבעה ל-23, אל תשאיר מחוץ למשחק את הליכוד. זה חלק גדול לנתח הזה הוא של הליכוד.
זה חלק מהקואליציה העתידית. אני מאמין שבנט יהיה בקואליציה של נתניהו.
זה סביר להניח. יש לי שאלה אחת לסיום, שאלה אולי קשה ורגישה.
אולי תחשוב פעמיים, אני לא אוהב שאלות קשות ורגישות, אני מבוהל מהדברים האלה.
השר הנגבי, אתה יהודי לאומי, וסמלים לאומיים יקרים לך. איך אתה מרגיש כשעומדים למכור את ביתר ירושלים לאיחוד האמירויות?
ראשית, אני אוהד מכבי תל אביב.
אני יודע, אבל בכל זאת.
אני ורוני לא רואים עין בעין. רוני ביתרי עדיין, נכון?
כן, בוודאי. מה, אני ביתרי לא בגלל ביתר ירושלים, אני ביתרי בגלל סבא שלי ואבא שלי וז'בוטינסקי, כן, בגלל אפקט רובין, נכון.
אז גם אני שם, אבל אני חושב שמה שעושה הבעלים של ביתר ירושלים, משה חוגג, הוא דבר אמיץ, ואני הייתי בטוח שהוא ירדף עד הבית האחרון בשכונה הכי דרומית עצמנית בירושלים, על ידי אוהדי
לחסידיה,
והנה לא היא. הם חיים בשלום עם העניין הזה.
אני לא
רוצה... זה אומר שהכדורגל כנראה יותר חזק מכל שאלת לב.
אז הרי מכבי תל אביב, ב-DNA שלה, לא סובלת שמישהו עוקף אותה, לא מימין ולא משמאל. אז מה אתם תביאו את בחרן, את ערב הסעודית?
אנחנו כבר חתמנו כנראה עם סעודיה.
סעודיה.
ראש הממשלה רוצה לנסוע לסעודיה, לסגור את העניין הזה עבור מכבי.
אבל הוא ביתרי.
הוא ביתר ירושלים. כראש הממשלה הוא חייב לייצג את אלופת המדינה.
ברור. טוב, שיהיה לכם בהצלחה נגד נגורנו קרבח. אני יודע מה אתה עושה היום. בין 7-9, לא מעניין אותך בחירות, לא מעניין אותך ביבי. 7-8, עד מתי שאתה רוצה, בהצלחה עם נגורנו קרבח.
תודה לכם, כל טוב.
כל טוב.
רוני, 316, כך כתוב לנו, עולים מאתיופיה נחתו היום בישראל, נאמר שלום וערב טוב ליצחק הרצוג, בוז'י, יושב ראש הסוכנות היהודית.
שלום, שלום. שלום, אריה, שלום רוני.
שלום, יו. העם היהודי, התרגשת?
מאוד. היה באמת, אתה יודע, רוני, כל פעם שזה קורה, אני בא ואומר, אוקיי, הייתי כבר בזה.
נכון.
אבל זה כל פעם אתה מתרגש מחדש. באמת, אתה רואה את הנשיקות על אדמת ארץ הקודש, כמו פעם, וזה אמיתי. ואתה רואה אנשים שחיכו כמעט 20 שנה לעלות לארץ.
כן.
ואתה רואה קרובי משפחה שמתרגשים בטירוף.
זה ברור, כן.
ואתה יודע גם שבדרך צריכים להגיע כ-2,000, על פי החלטת ממשלה.
כמה עוד יש שם? איפה הם יושבים עכשיו? עכשיו הם יושבים באדיס או בגונדר?
בשניהם.
שמע, שנינו היינו שרי פנים, נכון?
נכון.
ומתי היית?
לא, אני לא הייתי שר פנים.
אבל היית שר העלייה או משהו? לא חשוב, שר התפוצות?
הייתי שר הרווחה והשירותים החברתיים.
נכון, אבל כבר 10 פעמים זה נאמר לנו שדי, וזה נגמר, וביקשו עוד קצת בזה האחרון. אז אני חלילה, איני לא צרה בזה שיהודי מגיע ארצה, אבל בוא, זה סגה שלא תיגמר כנראה אף פעם.
תראה, הערתך היא בעניין הזה רצינית ונכונה, ואני גם רוצה להסביר למאזינים, זה לא עלייה מתוקף חוק השבות, שזה אוטומטי, אלא מתוקף חוק הכניסה לישראל, דהיינו, בגלל הזיקה של הפלשמורה ליהדות, הוחלט להשלים את המהלך עלייתם, ובצדק.
ואתה בדיפלומטיה המצוינת שלך אמרת הזיקה של הפלשמורה ליהדות.
לא, בסדר, אבל זה זיקה מאוד משמעותית.
כן, כן, אבל עדיין מונחת פה תאום די לא ברורה, נכון?
לא, כי מה שקורה, אתה צריך להבין, קודם כל במחנות הם חיים חיים יהודיים מלאים, גם כבר עשרות שנים. הם עוברים עוד גיור לחומרה אצלנו, אנחנו הסוכנות מלווים אותם במשך שנתיים. והסוגיה הזאת היא מוסכמת על כולם. שאלת השאלות, מי הם הנותרים? שאלה ענקית.
אז למה לא גומרים? יש עוד 2,000. זה 7 טיסות כאלה.
יש הרבה יותר.
לא, יש 7,500 שנותרים אחרי 2,000. ואז בעצם אנחנו מעלים, יש כל מיני תפיסות. אנחנו הסוכנות חושבנו שצריך לסכם את זה על בסיס תהליך של איחוד משפחות. יש קבוצות של רבנים, ואל תשכח גם שיש המון פוליטיקה
בסיס הזה.
וזה נהיה נושא מאוד מאוד אקטואלי, כי היום הגיעו לא פחות מאשר ראש הממשלה וממלא מקומו. כמובן שרת העלייה וקליטה, פנינה תמנו שטה, שזה היה מאוד מרגש לראות אותה יורד מן המטוס, כשהיא בעצמה הייתה בת 4, כשהגיעה במטוס כזה, והגיעו עוד הרבה דמויות פוליטיות. אבל בפועל בסוף אני חושב צריך לשתף את הקייסים פעם שיודעים באמת את כל המידע ולסכם איתם מי הם הנותרים. אני חושב זה מאוד חשוב.
חשוב מאוד, חשוב מאוד, ואנחנו באמת מברכים אותך ואת הסוכנות ואת כל מי שעוסק בעלאתם של יהודי אתיופיה.
כן, אגב, יש
אתיופיה.
אנשים שממש סיכנו את חייהם, יש מי...
זה בסדר, כן, אנחנו מכירים את הסיפור.
אבל יש לי... יש לי שאלה
מתפרדה ממשלה השונים.
שאלה מתחום המוזיקה בכלל. אתה אוהב את יורם גאון?
אני, ודאי שאני אוהב את השירים של יורם גאון, ואני אוהב גם
את השירים, את השירים.
לא, אני אוהב מאוד את יורם גאון.
לא, כי עכשיו אתם רצים כתף אל כתף.
נכון,
נכון. עכשיו אתם מתמודדים כתף אל כתף במרוץ אל הנשיאות.
אני עוד לא, בכלל עוד לא הודעתי שאני מתמודד, ואני אמרתי לכולם שאני יודע שהשם שלי מדובר בו לא מעט, כבר כמה זמן, רגע, מותר לי רק להשתים, אבל בואו, אנחנו מדברים על עוד 7-8 חודשים, כשאנחנו לא יודעים איזה כנסת תהיה, ומין הרואי לחכות עד תחילת שנה הבאה.
אז עכשיו אני יודע שאתה לא מתמודד, ואתה עוד לא הודעת שאתה מתמודד.
לא, עד תחילת שנה
הבאה. בסדר, אז אני ראיתי היום שיהודה גליק מתמודד, ואני שואל אותך שאלה, כי בא כוחו של יהודה גליק. מועמד מעדיף ריבוי מועמדים או מיעוט מועמדים? אני יהודה גליק, אני יודע על מרים פרץ, ואני יודע על אמיר פרץ, ואני יודע על יורם גאון, ואני יודע עליי, ומישהו אמר לי שאם לבוז'י יהיה זמן לעשות קמפיין, ומישהו יסביר לו שיש לו סיכוי, אז גם הוא יעשה קמפיין, זה טוב?
אז אני אומר את זה כאן, קודם כל, אריה, אני אגיד לך, לרוני ברון יש חוש שמו, אחד מהתופים, אגב. אז בסדר. אני אגיד לכם כך, באמת, אנשים לא כל כך מבינים את המערכה הזאת. זאת מערכה שמוכרת בכנסת, ולכן זה בין שמות לבין מהמרות עצמו, תמיד יש... הייתי בסרט הזה, אפילו ברמה המשפחתית כנער. אז לכן, בוא נחכה ונמתין. אני חושב שכל ההתרופצות הזאת כעת, היא פשוט קצת להקדים את המאוחר, אז
אנחנו נמתין.
זה תפקיד משמעותי.
אנחנו נמתין בסבלנות, ויכול להיות שאני ואריה עוד נרוץ לכנסת הזאת באיזושהי סיטואציה. כדאי לך לשמור על קשר, בוז'י.
מפלגת
103. 103, בדיוק. ואתה כדאי לך לשמור על קשר. שני קולות, כמו שלי ושל אריה, לא הולכים ברגל.
יצחק בוז'י הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו לפרופסור גבי ברבש, אנחנו בענייני קורונה, ערב טוב לך.
שלום פרופסור.
ערב טוב.
לא נשמע ככה. מה?
קצת מוזר השיחות האלה שלכם.
למה מוזר לך? כי היינו צריכים לדבר בעצור.
אני זוכר עם אחרים ש... לא, לא, לא. אני זוכר עם אחרים ש... הנשיא היה נבחר ולא מעמיד את עצמו לבחירה, אבל בסדר.
לא, הוא תמיד היה נבחר בכנסת, ועדיין ייבחר בכנסת.
ונדמה
לי שפעם לא ידענו עד כמה הדילים הפוליטיים מאחורי הקלעים.
אני עוד זוכר את פרופסור אלון, שהיה המועמד הבטוח של בגין.
נכון.
עומד ברחוב, מחכה למונית שתבוא לקחת אותו, להודיע לו, להכתיר אותו, והוא לא מבין למה המונית לא מגיעה. בוא, קרא למוסד הנשיאות משהו בשנים האחרונות, לא עלינו. צריך לכבד אותו. קדימה, לצרותינו די היום.
לצרותינו. אנחנו מגיעים לרמות גבוהות שלא הכרנו כבר חודשים ארוכים, למעלה מ-1500 נדבקים ביום.
לא חודשים ארוכים, אולי חודשיים.
איך הזמן עובר לאט?
נכון, כשנהנים, כן.
כשנהנים.
אבל פעם שזה עובר את ה-2000, זה טס ל-9000 ב-no time.
זה קורה עוד, כאילו, 2000 אנחנו עוד שבועיים, תוך שבועיים, כבר נראה. אני לא רוצה להיכנס לניבויים, אתה יודע, אחר כך מתחיל לעשות חשבון, צדק, לא צדק. אבל זה ברור שהקצב העלייה הוא מדהיק, והוא בדרך לכיוון שבו היינו, ולכאורה היינו כבר צריכים לקחת צעדים אחורה, לפי ההתחייבות של מי שמנהל את הפרויקט הזה, מדבר על ראש הממשלה, וזה לא קורה.
והאמצעים שכנראה כן מתכוונים ללכות, כלומר סגר לילה בערים אדומות ואמצעים מהסוג הזה, זה יכול לבלום את העלייה הזאת?
לא. אני לא חושב, לצערי אני לא חושב, אבל בוא רגע ננתח קצת את הדברים, כי מה שאנחנו עכשיו דיברנו, אז כולנו מכירים ורואים,
okay.
עם ישראל הפך להיות מומחה בהבנה של הנתונים האלה, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה.
חוץ מלהבין, בלא לעמוד בתורים הוא מבין הכל, רק הוא מתקהל כמו עדר, עכשיו היו אלפים בהלוויה של איזה משגיח בישיבת מיר. אפשר לחשוב.
זה לא משגיח, לא, אני מכיר את הישיבה.
רב חשוב בן 93.
היה איש מאוד דומיננטי וחשוב, והביא אחריו הרבה מאוד תלמידים, לא סתם, זה לא משגיח. הוא היה אחד ממנהיגי הישיבה. זה נקרא משגיח, אבל זה איש מאוד.
מחילה.
אבל זה עדיין לא סיבה להתקהל אלפים בהלווייתו.
חד משמעית, אבל תבינו, בוא נדבר רגע על העולם החרדי. לרגע. מה קורה בעולם החרדי עכשיו? אנחנו מסתכלים ולא כל כך מבינים.
ירידה בתחלואה.
כן. למרות שפתחו תלמודי תורה, השניסו את הבנות, שמה כאילו הם ירדו לפרופורציה שלהם באוכלוסייה.
יסביר לנו רבנו, יסביר לנו.
לא, אני לא יודע להסביר, אני מציין עובדה. לא יודע להסביר, אני מציין עובדה, זה מעניין, העובדה הזאת מעניינת. היום ההתפלגות היא כזאת, 50% ערבים בחולים החדשים, משהו כמו 20% חרדים, והשאר זה האוכלוסייה הרגילה. אנחנו לא, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע את התשובה למה העולם החרדי מתנהג כמו שהוא מתנהג, למרות כל ההחלטות שקיבלו שם על פתיחה.
אז איך אתה רוצה שראש הממשלה ידע מה לעשות? אם אתה לא יודע איך זה קורה, מה הוא יכול לדעת?
אבל אנחנו כן יודעים מה קורה באוכלוסייה הערבית, שמיוצגת כמעט כפליים משיעורה באוכלוסייה.
בסדר, כי עם ערבים קל לנו להתעסק, נו, לכולם.
לא, אבל אלה העובדות.
אבל אני יודע שאלה העובדות, אבל הם רק 20% מהאוכלוסייה, ואנחנו, במקום להתעסק ב-80, מתעסקים ב-20.
ו-50% מהחולים.
הבנתי, אריה, הבנתי. אבל אנחנו נוח לנו כל הזמן לכוון את הזרקור לכיוון של הערבים. איך אנחנו מסדרים את ה-80 שלנו?
אנחנו, עכשיו ה-80 הם בעיקר שלנו, בוא נגיד ככה, לא ה-80, החלק שגדל עכשיו, החלק של האוכלוסייה הכללית. ובסופו של דבר, כשיש לך מספרים כמו 1200 ואחר כך 2000, אין דרך אמיתית לסגור את זה בלי לעשות איזשהו סגר ולא בלילות. ואחת השאלה, אני פשוט שואל את עצמי, אני לא יודע, תראה, באמת קשה לקבל פה החלטות, כי אף אחד אין לו נוסחה מתמטית שאומרת, אני אעשה את זה, אני מקבל ירידה כזאת, אני אעשה את זה, אני מקבל עלייה כזאת. אנחנו הכל בניסוי בתהייה. אבל האם למשל, היינו אומרים, אוקיי, אנחנו מתעדפים כרגע את החינוך. מתעדפים את החינוך, כיתות א', ד', אנחנו משאירים אותם פתוחות, גנים משאירים אותם פתוחים, כדי לתת להורים אפשרות לחזור לעבודה או להישאר בעבודה. אבל כל מה שעושים מעבר לזה, סוגרים, לפחות לשבועיים, בגלל שנראה שהירידה הזאת, שיש ירידה במספרים, אז אנחנו יכולים להתחיל לנסות לחזור עוד הפעם לחיים.
פרופסור ברבש, לצערנו נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
היינו יכולים לדבר איתך עוד ערב שלם על זה, כי... טוב, אבל מן הסתם, עד שיבוא החיסון הרוסי, עוד נמשיך לדבר.
עוד נגיע.
תודה רבה,
פרופסור ברבש. תודה רבה. לפני דקות אחדות הקלטנו ראיון עם עורך דין ססי גז. בוא נשמע. בתחילת השבוע נעצר אריה שיף בן 70 כחשוד שירה למוות באדם שניסה לגנוב את רכבו. היום אנחנו קוראים באתרים השונים שהפרקליטות והמשטרה שוקלים לשנות את האווירה שבה הוא חשוד לרצח באדישות.
שזה החמרה, שזה החמרה כמובן.
החמרה.
בין המתה בקלות דעת לרצח באדישות או להמתה באדישות, מה שהיה פעם הריגה קלאסי, יש בזה משום החמרה וזה די דרמטי. ומי לנו, אם לא עורך דין ססי גז, פרקליטו של חשוד, שיסביר לנו על מה ולמה.
ערב טוב.
הביטו, ערב טוב. הביטו, עדיין אין שום החלטות בתיק הזה. הפרקליטות שלחה תיק להשלמה, אנחנו עדיין לא יודעים במה בסוף יוליד התיק. אני רק אומר, מהם העובדות עד עכשיו? ב-12 בלילה מתעורר מרשי, איש בן 70 ללא עבר פלילי, איש באמת ידוע באזור כמתנדב. אין אדם שהיה באזור הזה שחצה את הרצלה, לא הולכת עליו לביתו בלי להכיר אותו מערך. הוא אף שחול לילד שהוא איבד בצבא. והנה הוא רואה ב-12 ומשהו בלילה מישהו גונב את רכבו. יש לו אקדח ברישיון, יען כי הוא מתנדב במשטרה, ואת האקדח שברישיון הוא לוקח אותו איתו, הוא מנסה בסופו של דבר להגן על רכושו, דהיינו על רכבו. הוא גם חושש באותו רגע שמה עם הרכב יעשו איזו תאונה שיפגעו שם באזור במישהו, ואז הוא יורה לכיוון הרכב. העירייה שלו לא באה חלילה בחס להרוג אדם. אין לו שום כוונה כזאת. לא הייתה לו שום כוונה כזאת. הכוונה היחידה הייתה למנוע את גניבת הרכב.
ובכל זאת השופטת אומרת באחד מהדיונים על הערכת המעצר, שמסרטון ההבטחה עולה כאילו הוא התכוון לפגוע בו.
כן,
ועוד
ולכן נקודה.
ולכן המשטרה והפרקליטות שינו כיוון.
ועוד נקודה, ססי, אתה טוען בעניין הכוונה זה ברור, כי לא משימים אותו ברצח בכוונה תחילה, משימים אותו בהריגה באדישות.
תראו, אז יהיה תלוי באמת, התיק הזה יהיה תלוי בהרבה מאוד דברים, כמו שאתה יודע, רוני, היית פה סניגור הרבה שנים, זה יהיה תלוי במחק, בזווית של הירי, זה יהיה תלוי למה הוא כיוון, איך הוא כיוון, אם אכן הוא כיוון אך ורק לכיוון הרכב, מותר לאדם להגן על רכושו, מותר לנו להגן. דרך אגב, בארצות הברית בכלל לא היו, אפילו עוצרים אותו. ואנחנו במדינת ישראל, ולא רוצים במדינת ישראל שכל אחד ייקח את החוק לידיים, גם אם מדובר בגנבים. אז הדברים האלה היו תלויים.
כן,
אני לא ראיתי את הסרטון. אנחנו, כידוע לכם, אני רואה את הסרטון אך ורק שיש כתב אישום.
זה ברור.
וכרגע אנחנו רק בשלב של ימי מעצר, ולכן אין לי ידיעה.
השופטת ראתה את הסרטון אתמול בדיון?
כן. לא אתמול, הדיון יהיה מחר. תראו, אותו שופטת כבר שחררה אותו.
הוא עכשיו בבית?
לא, הוא לא בבית.
הם לקחו אותו?
שחררה אותו, ואז הם הגישו ערר. ובערר, בין המעצר לבין הערר, הם הביאו את אותו סרטון שהוא עצמו הפנה אליהם. שתבינו שהסרטון הוא סרטון של שהלקוח שלי שלח את המשטרה להציג את הסרטון.
זה סרטון הבטחה שהוויט, זה מצלמת הבטחה שהוויט קין?
כן, כנראה,
נו,
כנראה,
טוב.
לפי מה שאני מבין.
אם זה מה שהוא התקין, אז יש לך טענת הגנה מצוינת, שאם הוא היה רואה בסרטון הזה, שמה שהוא כן, אומר, ומה שקורה הוא... בסרטון לא נכון, אז אפילו שהוא צדיק גדול, זה היה מדהים אותי אם הוא היה מביא להם את הסרטון
אבל
הזה.
אבל עורך הדין,
תראו,
עורך
באמת,
הדין
הוא
גז.
הוא באמת צדיק, תראו, רגע, אני רוצה שתבינו. האיש שורא, דבר ראשון, הוא לא מצלצל לאורדין, הוא מצלצל קודם כל למשטרה, אחרי זה הוא מצלצל לאמבולנס.
כן.
הוא מזין את האמבולנס, הוא הולך לראות, הוא באמת לא התכוון, זה באמת איש טוב.
הוא גם אמר שהוא אמר עליו, אמר עליו קדיש, אבל אמור לי, חוק שי דרומי לא עוזר במקרה הזה?
תראו, חוק שי דרומי עוזר ולא עוזר, הוא דומה ולא דומה. למה? כי בשי דרומי ההגנה של אדם זה שנכנסים לביתו. פה יכולה המשטרה לבוא ולטעון.
אז הלך הרכב, אז מה קרה?
הוא כבר ברכבו יוצא החוצה. אני חושב שכן חוק דרומי יכול פה, כי רכושו בביתו זה דומה וצריך להיות חופף, אבל אבל ההגנה היא קצת שונה, וחייבים להגיד את זה כבר עכשיו. יש לדעת, בשי דרומי, האיש פורץ לביתו, ותמיד יש סכנה יותר כשאדם פורץ לביתך, והאנגלים כבר אמרו שמי אאוס איז מי קאסל, ונצר שם יותר להגן.
ססי, עוד נקודה אחת חשובה לי. תראה, הגנב ישב ברכב, נכון?
כן.
אז איך אפשר להגיד שהוא לא ירה לרגליים, אלא ברשלנות ירה בכיוון הראש? הוא ירה לתוך הרכב בעצם, נכון?
הוא ירה לכיוון הרכב.
לכיוון הרכב. מה הוא רצה להשיג בזה? לפגוע בגלגלים? איך?
בגלגלים, בשמשק, אני לא יודע, אני יודע שהוא ניסה לראות בגלגלים, הוא רצה למנוע את גניבת הרכב. תראו, איך אפשר למנוע? בואו רגע נשאל את עצמנו, איך אפשר למנוע גנימת רכב, שאתה רואה את האוטו שלך נגנב? תצעק, הוא לא ישמע כי הוא בתוך הרכב. תראה באוויר, אתה לא יודע אם הוא בכלל ישמע או לא ישמע. עכשיו רבותיי, אני לא אומר שמכל מהשיחה הזאת יצא שכל אחד שרואה גנב יראה בו. אבל אני צריך כן להבין את הנתונים שנמצאים בדי אותו אדם שמקבל את ההחלטה הזאת. הוא יודע, הוא רואה את הרכב שלו נגנב, יש לו ירגח ברישיון. דרך אגב, עוד דבר שהשפיע עליו מאוד. ככה הוא ראה...
רק בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים...
כן, משפט אחרון, הוא מדלב שנים רבות במשטרה, זה מה שלימדו אותו. וגם את זה כל אחד צריך לשאול את עצמו.
יפה.
אם שוטר היה עושה את זה, האם היו גם...
בסוף, בסוף, כמו תמיד, ססי, המשטרה שמה. יפה, תודה רבה לך שנתת לנו את הרעיון הזה.
המשטרה והתקשורת.
נכון, נכון. רק אתם זכאים, עורכי הדין הפלילים.
עורך הדין ססי גז, תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו, תודה.
תודה לכם.
ביי, כל טוב.
ערב טוב לפרופסור אלחנן בר-און, ראש המשלחת של בית החולים שיבא לאיטליה.
שלום אדוני.
שלום, ערב טוב.
תגיד, מבלי אין חולי קורונה בישראל שהרחקתם נדוד עד איטליה לטפל בחולים שלהם?
אני לא כך מבין את הקשר. יש אנשים שצריכים עזרה באיטליה. זה לא נוגד את העובדה שיש אנשים בארץ שצריכים עזרה. עשינו את השיקול ואת החישוב שכרגע המצב במדינת ישראל הוא כזה שמאפשר להושיט סיוע לאנשים שהם חברים כמדינות לאנשים שהם אנשים בעולם.
איך זה נעשה?
אני כמובן משבח אתכם על הדבר הזה, זאת הייתה שאלה צינית.
זה נעשה על בסיס, כן, זה נעשה על בסיס של קשרים בין המרכזים הרפואיים, זה נעשה על בסיס ממשלתי, זה נעשה על בסיס של היכרויות אישיות, שלך ושל הרופאים, איפה שאתה נמצא?
גם וגם וגם. זה מתחיל בזה שאנחנו יצאנו בשליחות מדינת ישראל, על פי בקשה של משרד הבריאות, כאשר הקשר הראשוני היה בין נשיא מחוז פיימונטה באיטליה, לבין שגרירנו באיטליה, ומשרד הבריאות הוציא בקשה לשיבא, שיבא ארגנה משלחת ויצא. בנוסף לזה, במקרה או שלא במקרה, ראש שירותי הבריאות החירום, סליחה, בחבל פיימונטה, אדם בשם דוקטור מריו רביולו, חבר ותיק של מדינת ישראל בשם שיבא, עם הרבה קשרים גם במדה, הוא אדם שלפני שנה וחצי, לאחר סופת הציקלון במוזמביק, כאשר אני יצאתי עם צוות של המרכז שלנו לרפואת אסונות בסיוע הומניטרי בשיבא למוזמביק, הצטרפתי אל מריו ועבדתי איתו כתף לכתף בבית חולים השדה.
יפה.
אתם באיטליה 21 רופאים ואחיות ואנשי צוות, מה אתם עושים שם?
אנחנו הצטרפנו לצוות בבית חולים על פי בקשת ממשלת פיימונטה, הם יעדו אותנו לבית חולים אזורי פה, לבית חולים אזורי בפיימונטה, בית חולים בין 400 מיטות, שכרגע יש בו 120 חולים רגילים, זאת אומרת, ללא קורונה, ו-160 חולי קורונה.
ומה אתם רואים? הם מוצאים את הידיים ואת הרגליים בטיפול שלהם בחולים? יש לנו במי להתגאות? יש להם?
תראה, יש לנו שלוש מטרות. וקודם כל, זה כמו שאני אומר, להושיט יד.
ברור.
החבר'ה פה קרועים, הם עובדים סביב השעון. ואנחנו באים, ממש ציוותנו את הצוותים שלנו בצורה מאוד ספציפית, למחלקות השונות, לטיפול נמרץ, בחדר המיון, למחלקות הפנימיות, ואנחנו עובדים איתם בצוותים מעורבים.
אבל אני שואל מתוך לוקל פטריוטיזם, אתה יודע להשוות אצלנו, אצלם?
יש לנו חצי דקה.
יש לנו במה להתגאות?
יש לנו חצי דקה.
כן, יש לנו במה להתגאות, ויש לנו גם, וצריך לעשות את זה בענווה.
ברור.
זאת אומרת, אנחנו עושים טוב, הם עושים טוב, אנחנו יודעים המון, הם יודעים המון, אנחנו לא יודעים המון, וגם הם לא יודעים המון כמו כל העולם במחלה הזאת. בנוסף לעזרה שאנחנו מושיטים, אנחנו מחליפים דעות, ואנחנו משווים פרוטוקולים, ומנסים לראות...
פרופסור
ברון, כן.
ברוכים תהיו, תודה רבה. תודה רבה, עשו ותצליחו ותחזרו ותהיו בבידוד 10 ימים ואחר כך תמשיכו, תפל בחולים שלנו, זהו רוני. העורך והמפיק שלנו אסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק. שיהיה לך סוף שבוע טוב, שבת שלום.
דיברת בסוף עם פרופסור ברון.
נכון.
כן, להתראות.
זה משפחה, זה משהו.
מה פתאום?